בוקר טוב. אנחנו נעסוק היום בעקבות אירועי השבועות האחרונים בעניין של כבוד תורה. חשוב לדעת מה יסוד המושג כבוד תורה, קודם כל לעצמנו, כמו שצריכים לעסוק בכל מיני דברים בתורה, גם בנושא הזה צריך לעסוק, ולפי מרן הרב זצ"ל זה אחד הנושאים המרכזיים ביותר של מסירת התורה. אנחנו עוסקים היום בדף במקורות מספר 94. יש ספר שנקרא חבש פאר, זה ספר של מרן הרב זצ"ל, אחד הספרים היחידים שהופיע בימי חייו כספר. הספר הזה עוסק במצוות תפילין, גם מבחינה הלכתית וגם מבחינה מחשבתית, וידוע שהרב בזמנו היה הולך מבית כנסת לבית כנסת באותה תקופה ללמד אנשים איך להניח את התפילין ואיך לסדר אותם במקום הנכון. בעבר לא היה לכל אחד תפילין כמו שהיום. אז היה, תפילין זה היה משהו מאוד מאוד יקר, עוד לא היה כל מיני מכירות תפילין וכדומה שיש לנו גם כאן בבית אל. הכל הלך בידיים, בלי מכונות. ולכן אנשים לא ידעו בדיוק איך מניחים תפילין, כי לא לכל אחד היו תפילין, היו לפעמים תפילין אחד בבית כנסת. ובהקדמה לספר הזה, מיד כך הוא פותח את הספר הזה, הוא מדבר על המושג כבוד בכלל. אני קורא מספר אחד. כבוד שם שמיים הוא השורש והעיקר ועמוד כל הבריאה וכל התורה כולה. כל פועל השם למענהו. אז הוא אומר, כבוד שמיים, כבוד שם שמיים, זה היסוד של כל הבריאה. והוא מביא על זה, כתוב מפורש, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. קשה בכלל להגיד כל מיני מושגים לפי הקדוש ברוך הוא. כל מה שנאמר זה הכל מילים מושאלות שאין להם עומק נכון, אבל אין לו ברירה, זו השפה שיש לנו. מה, הקדוש ברוך הוא צריך כבוד? ודאי שלא. אבל בואו נראה מה אומר המושג כבוד באופן כללי. ואז נוכל להבין יותר טוב את מה זה כבוד השם. אז אני מדלג פה, תראו מה שאומר הרב בכלל על כבוד בעולם. מספר 4 אני קורא. כתוב ככה, הסיבה העיקרית לתיקון האמיתי והסדר הנכון שבבני אדם אינו כי עם נתינת הכבוד למי שראוי לכבדו. נכון, צריך לברוח מן הכבוד, איך נראה את המקור לדבר הזה. אבל הכבוד יכול לשמש באמת בתור מניע לדברים היסודיים של העולם, ויש גם המון מצוות חיוביות הקשורות לכבוד. הנה, והרב מונה. מכבוד החכמים, שזה הנושא שלנו, מסתעף אהבת תורה וחוכמה ומידות טובות ויראת השם. תכף נראה מה זה שייך ליראת השם. אבל לכל פנים, אם אדם מכבד את החכמים, מאז משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, יהושע לזקנים וכו' וכו'. כל דור אחרון נותן כבוד לדור הקודם וקולט ממנו את התורה. מהדבר הזה אנחנו כולנו היום ניזונים ונהנים מזה שיש לנו תורה שעברה בשרשרת של חוכמה מדור לדור, מתוך כבוד הדדי של הדורות האחרונים לדורות הראשונים, וגם יראת השם שתכף נעסוק. מכיבוד הורים מסתעף חינוך ישר העושה פרי ברכה בלב הבנים לעת יגדלו. מכבדים את ההורים, אז זה המון פלוסים. יש מסורת של ההורים, יש בזמנו היו שבטים. זה בהחלט, המשפחתיות של המשפחה באופן כללי צריכה להיות קשורה גם לכיבוד ההורים. ולכן לא לחינם כתוב שלמען יאריכון ימיך מכבוד ההורים. מכבוד מלכים, אומר הרב, מספר 7 אני קורא, מסתעף כללות התיקון האמיתי בחיי האדם המדיני. מדיני זה חברתי. זאת אומרת, כל התיקון החברה נובע מזה שאנחנו מכבדים את המלכות, ואז אנחנו נשמעים למלכות, ואחרת יש את ראו חיים לאור. נמצא, אומר הרב, מספר 8, כי רגש הכבוד פועל לקיום העולם בכלל. ואז אומר דבר נפלא נוסף, עמוק מאוד, מספר 8, גם הרגשת כבוד הנפש האלוקית שבאדם תמנעהו מהשפיל כבודו בפעולות מגונות שאינם תפארת לעושה. כל אחד מאיתנו יש בו נפש אלוקית. לא רואים את הנפש הזאת, אבל אנחנו יודעים שהנפש הזאת היא נמצאת. לכל הפחות בזמן שאנחנו בעולם הזה. והנפש הזאת היא נפש אלוקית. וכשאדם זוכר את הדבר הזה שיש בקרבו נפש אלוקית, אז כמו שיש כבוד שם שמיים, אז הנציגות כביכול של הקדוש ברוך הוא בנפשנו שלנו, היא מונעת אותנו מלעשות דברים רעים. אם כשאנחנו זוכרים כמובן את הדבר הזה, שהנפש הזאת היא נפש אלוקית. אז הוא אומר, בסופו של דבר הסיכום, 9, הכבוד זה פעולה שלמה מתוקנת, מה שאין לנו נשיגים משום כוח והרגש בעולם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שהדבר הזה, ההיררכיה הזאת, בכל מיני נושאים מגוונים, היא בעצם הדבר המרכזי, כשאנחנו מקיימים אותו, אנחנו בסופו של דבר מקבלים על עצמנו את כבוד שם שמיים, שנראה תכף מה שזה. אני קורא 10, נדע ברור מכל הדברים והאמת האלה, כיוון שכבודו יתברך הוא יסודו של עולם ותיקונו, אם כן כל מה שיתרבה כבוד שמיים, כן ירבו ברכות ושפע טוב וכבוד בעולם. כל יסוד העולם מבוסס על כבוד השם, השם לא צריך כבוד, אבל זה מבוסס על ההיררכיה הזאת שנובעת מהקדוש ברוך הוא, ואם אנחנו מקיימים את כל הדברים האלה כמו שצריך, אז בהחלט אנחנו מקבלים עולם שלם, מתוקן, משפחתי ותורני. המשנה באבות, מספר 11, רבי אליעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. בניגוד לכל מה שאמרנו עכשיו וקודם, אבל הנושאים שאמרנו הם חיים וקיימים, ותכף תראו מה שאומר פה באופן מופלא, פרקי משה, פרקי אבות, אחד הספרים החשובים על פרקי אבות, והוא אומר, הכבוד מוציא את האדם מן העולם, שהרודף אחריו, כל ימיו מחובים. מי שרוצה, ברודף אחרי הכבוד, אין לו חיים. כשדקדק ממי קיבל כבוד, ומי לא קיבלו, מסתכל תמיד אחורנית אם מכבדים אותו מספיק, והצטער כשלא יכבדו, והוא לא יכבד שום אדם, יען נראה לו הכנעה וחסרון כבוד, אם אני אכבד מישהו אחר, אז לא יכבדו אותי. התיקון בזה הוא שיכבד הוא לכל העולם. אדם יכבד את כל העולם, כי בזה לא יוציאו הכבוד מן העולם ויזכה לכבוד. כי ממה שהוא בורח, הוא רודף אחריו. כי הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. והבורח ממנו, הוא מכבד לכל העולם, הכבוד רודפו. זה כאן המקור לדבר הזה, שמי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז אם האדם צריך, לא, הוא לא חייב בכלל לחשוב על כבודו, על הפרטי שלו, תסתכלו בדברי רב ציודה בספר אור לנתיבתי, אתם רואים שהוא כותב שם שהוא לא יכול לסבול את העובדה שמכבדים אותו, וכי מביא שם את חובת הלבבות, חובת הלבב אומר, אם השכנים שלי היו יודעים כמה חטאים יש לי, הם לא היו מכבדים אותי. אז בהחלט, האדם צריך להיות ענב, ולא צריך לברוח מן הכבוד כדי שהכבוד כן יברח אחרי, ירדוף אותו, חס ושלום. אלא צריך אדם לדעת, כשהוא מכבד את כל העולם, אז הוא מקיים את מה שנקרא פה כבוד השם. במיוחד בשלושת המרכיבים שאנחנו ראינו מקודם, כבוד חכמים, כבוד הורים וכבוד מלאכים. מה המקור לדבר הזה של כבוד תלמידי חכמים במיוחד? אז יש גמרא במסכת קידושין מספר 14, מפני שיבה תקום, יכול אפילו מפני זקן אשמאי, זקן שאיננו בן תורה, תמוד למר זקן, אין זקן אלא חכם שנאמר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אין זקן אלא מי שקנה חוכמה שנאמר, השם קנני ראשית דרכו. יש לזה קצת צעד בפני יהושע שהוא מסביר את צורת הלימוד הזאת, אבל רש"י אומר, מ-15, מזקני ישראל גמר זקן מזקני. מה להלן גדולים דכתיב אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו? כשמשה רבינו ממנה את העוזרים שלו, הם זקני העם ושוטריו, אז גם המילה זקן שכתובה פה בפסוק הזה, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, הכוונה זקן שחינה חוכמה. והרמב״ם מרחיב בדבר הזה באריכות, מספר 18, הוא אומר ככה, אני קורא את הרמב״ם ב-18, כל תלמיד חכם מצווה להדרו ואף על פי שאינו רבו, שנאמר מבני שיבה תקום והדרת פני זקן. שימו לב, גם הגמרא מביאה את הפסוק הזה בתור מקור, ועכשיו הרמב״ם, תכף נראה עוד שמביאים את הדבר הזה בתור מקור. אין זקן אלא שקנה חוכמה, וממתי חייבים לעמוד מפניו, מי שיקרא ממנו בארבע אמות עד שיעבור מנגד פניו. אם זה לא גדול הדור, אז צריכים לקום בפניו כשהוא מתקרב אלינו בתוך 400 שלנו. גם בספר המצוות, מספר רשתת, מספר 19, כשהרמב״ם מביא את ההלכה הזאת בספר המצוות, ציוונו לכבד החכמים ולקום מפניהם ולגדל אותם, והוא אומרו יתברך, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, לשום ספרה תקום והדרת כי מה שיש בה הידור. נגיד, בבית המרחץ לא צריכים לקום, זה לא, לא שם, שם אין כבוד. ואז עובר הרמב״ם גם לכבוד של תלמיד חכם, שהוא גם הרבה שלך, ושם יש כבוד מיוחד. גם צריכים לכבד את החכמים שהם לא למדת מהם את התורה, וגם חכם, אומר הרמב״ם מספר 20, צריך לכבד את החכמים שהם חברים שלו. ואחר כך הוא ממשיך הלאה, דע שיש בכבוד, בין 20 ל-21 אני קורא, דע שיש בכבוד דברים מיוחדים ונוספים על התלמיד, וזה כי כבוד התלמיד, כיבוד התלמיד את רבו, יש בו תוספת גדולה על הכבוד שהוא חייב לכל חכם, והתחייב לו עם הכבוד מורה. יש כבוד תלמידי חכמים ויש יראת תלמידי חכמים, כמו שיש כבוד השם ויש מצוות יראת השם. הוא לא מתכוון פה ליראה של פחד מעונשים או דברים כאלה, יראת הרוממות, שאתה רואה את האדם הזה הגדול הזה מלא תורה ויראת שמיים ומלא חוכמה וכדומה, אתה ירא לא מפני שהוא יעשה לך משהו, אלא אתה ירא מפני הגדלות העצומה שלו. היראה עושה שאתה תחשוב על עצמך לעומת האדם הזה, ואז אתה תקבל את הפרופורציות הנכונות. זה יראת תלמידי חכמים ויראת השם. ואז אני מדלג טיפה ברמב״ם. זה מתוך הדבר הזה כמובן נובע רשימת דברים של כבוד תלמידי חכמים, ובמיוחד כבוד רבו של האדם. ואז אומר הרמב״ם, כבר ביארו בסנהדרין שאינו מותר לתלמיד לחלוק על רבו. לפני 22 אני קורא. רוצה לומר, בחולק לצאת מהוראתו ודינו, שיסמור בסברתו וילמד או ידון או יורה, אם לא ייתן לו רשות. אדם לא יכול למנות את עצמו אחר כך, אני יודע, להקים איזו ישיבה אחרת וכדומה, בלי לבקש אישור מהרב. ואין מותר לו להתקוטט עמו, או להתרעם עמו, ולא לחשדו. הכוונה תמיד לרבו. רוצה לומר, שיערר עליו פועל או מאמר ממני העירור, אפשר לערער אחריו וכדומה, בצורה מאוד קיצונית הרמב״ם כותב, תראו 24, כל המתרעם על רבו כמתרעם על השכינה. 25, וידבר העם באלוקים ובמשה, זה כולו מבואר כי מחלוקת קורח ומריבת ישראל ותלונתם והאשימם וחשדם, אמנם היה עם משה, ועליו שהיה רבם של ישראל, ושם כתוב כל עניין מהם על השם, כשאתה חולק על רבך אתה חולק על הקדוש ברוך הוא. שלא נביא פה לא נכון, לא נכון, אם אתה שומר שיעור, אתה צריך להגיד אמן על כל מה שהרבי אומר. מותר להתווכח, בצורה נכונה. מותר לחלוק עם, על ההבנה של הרב, בצורה נכונה, בוודאי. זה תורה, זה מלחמתה של תורה. כתוב שמלחמים בתורה, ואחר כך נעשים אוהבים זה לזה. אבל הכוונה היא בהחלט להקים, לעשות איזה דבר מקביל למה שהרבי שלו כאן עושה, ועל ידי הדבר הזה לפגוע, לחס ושלום, לכבוד רבו. וזה מאוד מאוד דבר מאוד חמור, אבל כל העסק נובע, אני חוזר עוד פעם לפסוק הראשון, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. בואו ניקח עוד אף אחד. כמו שראינו בגמרא וראינו גם ברמב״ם, שיסוד הפסוק הוא מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, גם הטור ביורה דעה סימן רמ"ד מספר 1, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, אני עובר לדף 95 מספר 1, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, שמצוות עשה לקום מפני כל חכם, אפילו אינו זקן אלא יעניק וחכים, אם תמיד חכם צעיר, אפילו אינו רבו, וכן בבני שיבה שהוא מופלג בזקנה, והיינו בן 70 מצווה לעמוד. אז זה הדברים החיוביים. ואחר כך יש לנו גמרא במסכת שבת קי"ט עמוד ב' ביהודה, לא חרבה ירושלים בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, שנאמר והיו מלעיבים במהלכי האלוהים, הכוונה חכמים, ובוזים דבריו ומתעתעים בנביאיו עד עלות חמת השם בעמו. עד לאין מרפא. מה יד לאין מרפא? אמר רבי יהודה אמר רב, כל המבזה תמיד חכם, אין לו רפואה למכתו. זה באמת אחד הדברים החמורים ביותר שישנם. לצערנו הרב לא כולם יודעים את זה ולא כולם מקיימים את זה, ואנחנו נתקענו בשבועות האחרונים בדברים מזעזעים בעניין הזה. אבל צריך לזכור את מה שכתוב פה, לפחות לחנך את עצמנו בעניין הזה. ואז מצאתי בעקבות ההכנה שלי לשיעור הזה דבר שלא ידעתי אותו מקודם. אתם יודעים שרב צבי יהודה כתב הערות על כל חלקי דברי הרב, חוץ מה שהוא ערך את כל הספרים, אבל הוא כתב מלא הערות גם בענייני המחשבה של הרב, ובעיקר בענייני ההלכה שהם גנוזים בתוך הספרים, משפט כהן, דת כהן, עזרת כהן, מצוות הארץ, כל שבת הארץ, כל הדברים האלה הם הוכנו ואורגנו על ידי רב צבי יהודה. זה באמת מדהים, בתנאים שעוד לפני שהיו מחשבים וכדומה, איך שיהודי יחיד כזה עשה מכל, הרב לא כתב את הספרים האלה בצורה מסודרת של ספרים, חוץ מחבש פאר ועוד אולי חלק מאורות התורה, קצת מאורות התשובה, אבל שאר הדברים היו טובים בפנקסים גדולים של הרב. רב צבי יהודה דלה מכל לכאורה בלגן הזה שישנו, הרב כתב את ההלכה ואת האמונה וכדומה בצורה רציפה. אתם יכולים לראות בכתבי יד של הספרים האלה, שמונה קבצים שכבר היום הופיעו, איך שבסף, בצד כתוב, רב צבי יהודה כותב, זה שמתי באורות, זה שמתי באורות התשובה, זה שמתי באורות התורה. כל אחד מהקטעים שהוא מוצא שם, מהפסקאות שהוא מוצא שם, אז הוא ערך מזה ספרים, כאשר בהחלט הספרים הם ערוכים בצורה מאוד מושלמת, אבל כשהדפוס בעבר היה קשה מאוד לדקדק ולדייק בו, שלא יהיו שום שגיאות כתיב וכדומה. וגם תמיד בשיעורים הוא היה מסביר את הסדר של הדברים. למה הפרק הזה באורות התורה הוא לפני הפרק הבא, ומה הקשר שלו לפרק הקודם. על כל פנים, בתוך הספרי ההלכה, וזה לא כל כך ידוע בשטח הזה, אבל עכשיו אנחנו עורכים איזה ספר, אולי אפילו שני כרכים של דברי רב צבי יהודה בהלכה. יש לו הערות עצומות, לפעמים מהלכים שלמים בהלכה, באגב של הספר. אתה רואה שאתם רואים מרוב הנדיתנותו, הוא כתב את הכל באותיות קטנות כאלה, כי הוא קושי היה מוכן להכניס את הדברים שלו בתוך ספר של הרב. בעזרת כהן, ששוב הספר הזה מוקדש לענייני אבן העזר, בסימן קופה, אני קורא מספר 3, בהד שבועות דעשה דכבוד תורה עדיף, תכף אני אסביר, אשר על כן מושיבים תלמיד חכם בבית הדין, אף על פי שמצווים בעלי דינים ועדים בעמידה. כתוב בתורה, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, גם אלה שהנידונים, אחד נתבע ואחד תובע, גם העדים בבית הדין צריכים לעמוד. אבל אם בא עד תלמיד חכם להעיד בבית הדין, הוא יושב. למה? ויש מצוות עשה, מצוות עשה לעמוד. ועמדו שני אנשים. מה פתאום תלמיד חכם יושב? אז אומרת הגמרא שם, מסכת שבועות, מדכתיב ועמדו אשר להם הריב לפני השם, זה מצוות עשה. פירש רש"י שם, על עשה דכבוד תורה, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. זאת אומרת, יש לנו כאילו עשה מול עשה. עשה לעמוד בבית הדין, ועשה לכבד תלמידי חכמים. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. כולנו זוכרים את הגמרא, שהגמרא אומרת שרב שמעון המסוני דרש את כל האתנים שבתורה שזה מרבה משהו, הגיע לפסוק הזה, את השם אלוקיך תירא, הוא פרש. חשב, מה, אני יכול לרבות משהו עם הקדוש ברוך הוא חס ושלום? עד שלימדו אותו ולמד ואמר, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים, זה חלק מיראת השם. שימו לב, פה הגמרא במסכת שבועות לא מביאה את הפסוק והדרת פני זקן, אלא את הפסוק הזה, ככה רש"י בכל אופן מביא, את השם אלוקיך תירא לרבות חכמים. ולא אמר, אומר רב צבי יהודה מספר 4, מקורו האמיתי של הכתוב, שהוא כבוד התורה מדכתיב הדרת פני זקן. למה לא כתוב במסכת שבועות שאנחנו צריכים לכבד את תלמידי חכמים, בגלל שכתוב את השם אלוקיך, כתוב והדרת פני זקן? למה הוא כותב פה דווקא משהו חדש? את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. ומה זה מוסיף על מה שאמרנו מקודם, על והדרת פני זקן? ואז מביא כאן את הרשימה של כל אלה שמביאים את הפסוק והדרת פני זקן, כבר חלקם ראינו, ספר הקדושים וקידושין ל"ב וספר המצוות לרמב״ם, הלכות תלמוד תורה לרמב״ם, וביתו יורדיה, ובסמג, וכו' וכו', וגם בספר החינוך, כולם מביאים את הפסוק, והדרת פני זקן. אז פה, מה כאן העניין? למה דווקא פה, במסכת שבועות, כמו שרש"י מביא, את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים? אומר רב צודי ככה, זה דבר נפלא לפי דעתי, מספר 5. ללמדנו, דהי עשה לכבד תלמידי חכמים, היא לא זו בלבד עניין פרטי אישי של זה התלמיד חכם שהוא יודע תורה ולומדה. כשאני קם בפני תלמיד חכם, אז אני קם לכאורה בפני, אני מכבד את האישיות הזאת שאני יודע שבתוכה יש הרבה תורה, אבל אני מכבד את הבן אדם. זה לא ככה אומר, זה דבר הרבה יותר ארוך ויותר כללי. לא רבי לזה שהבן אדם הזה יודע תורה, אלא שהוא עניין כבודה של התורה בעצמה. ואת השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים, זה אני מכבד לא דווקא את פלוני אלמוני, ודאי אתם מכבד אותו, אבל אני מכבד את מה שיש בו, את התורה שיש בו, שהיא גנוזה בפסוק, את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים, תכף נראה מה, איפה זה כתוב פה תורה בכלל. כתוב, את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים, איפה התורה פה? תכף נראה, זה במשך הדרך. של חיי עולם הנתונים בתוכן, אני מדלק טיבה, ואשר על כן, אני קורא בין 6 ל-7, זה כבודו של תלמיד חכם, נקרא כבוד התורה. אני מכבד, כשאני קם בפניו, אני מכבד את התורה. ובאופן כאילו עקיף, את הקדוש ברוך, שהוא נותן התורה. תכף נראה מה זה, למה זה נקרא פה במושג מורה. והרי כבודו של השם יתברך נותן התורה, מתגלה בה. בתוך כך מורת תלמידי חכמים מתרבה ונכלל במצוות יראת השם. טוב, אז למה בכל המקומות אחרים כתוב את הדרת פני זקן? פתאום פה התורה מלמדת אותנו את הדבר העקרוני הזה, שכשאני קם בפניו, זה חלק מיראת השם. אז תראו, עלו כתוב, אלוקים ניצב בעדת אל. פה מדובר בבית דין. אלוקים ניצב בעדת אל. הקדוש ברוך הוא נמצא פה, ודווקא במקום שהקדוש ברוך הוא נמצא, ויש שם עדים, ויש שם שני בעלי דין וכדומה, דווקא שם אני מגלה את כבוד התורה באופן הכי גדול. אף על פי שהקדוש ברוך הוא נמצא פה, התלמיד חכם הוא יושב כשהוא מעיד. כי תמיד, זה כדי להרבות את כבוד התורה, וזה מתגלה במקום שהקדוש ברוך הוא עומד. אלוקים ניצב בעדת אל. ולכן שמה, באמת שמה, במיוחד, מתגלה לנו היסוד הזה, שכבוד תלמידי חכמים זה כיבוד התורה בעצמה. מתוך כך מורת תלמידי חכמים מתרבה ונכלל במצוות יראת השם. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. מה שאינו מפורש כן בכתוב והדרת פני זקן, כל הפסוקים האלה והדרת פני זקן, זה, אני מכבד את הזקן הזה, הזקן נמצא פה. ואילו הריבוי נמצא אגב כבוד השם או יראת השם, ואגב התורה, אני מכבד את התורה כשאני קם בפניו, במיוחד בבית הדין אני נותן לו, לדיין או גם לרב, לשבת מפני כבוד התורה, כי כאן נמצא הקדוש ברוך הוא שהוא נמצא בעדת כן. עכשיו בואו נסתכל קצת, למה זה באמת נקרא המושג מורה? את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים, והמושג מורה הוא כאילו יסוד של התורה. בתורה יש הרבה דברים. יש אהבת התורה ויש יראת התורה, יש כבוד התורה, נכון? ויש בכלל תורה. למה זה נכלל במילה יראה? כשאתה נובר קצת בתוך דברי חז"ל, אפשר לדעת, למצוא כאן באמת דבר היסודי מאוד בעניין הזה. יש גמרא במסכת בבא בתרא במספר 9, גמרא מספרת את ההיסטוריה של ייסוד תלמודי תורה ובתי ספר בכלל בישראל. והגמרא מתארת דבר נורא בהתחלה, אמר רב יהודה, נקרא 9, אמר רב, ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שלמלא הוא נשתכח תורה מישראל, שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה, כי כתוב בתורה ולימדתם אותם בבניכם ולימדתם אתם, אתם לומדים ומלמדים את הבנים. ואם היה אבא לא תמיד חכם, הילד היה מסתובב, לא היה בתי ספר, לא היה תלמודי תורה, לא היה ישיבות. התקינו מספר 10 שמושיבים מלמדי תינוקות בירושלים. החדר הראשון בעולם נוסד בירושלים. מהחדר הזה הביאו את הילדים מכל הארץ ללמוד בירושלים. בתנאים שלה, אז מרחקים כאלה גדולים, נגיד אפילו מעבר הירדן המזרחי, ברמת הגולן, להביא את הילדים לירושלים, מה כל המאמץ הזה? תקים שם חדר. מה ידרוש? לא, למדו פסוק. כי מציון תצא תורה, ישעיהו, פרק ב'. ועדיין, מי שיש לו אב, היה מעלו מלמדו. אם האבא היה לו אמצעים להביא את הילד שלו לירושלים, היה לו. מי שאין לו אב, לא היה עולה ולמד. אז אחר כך עשו תקנה שבכל מחוז בונים בית ספר, בונים תלמוד תורה. התקינו בכל פלך ופלך. מכניסים אותו כבן ת' ז', כבן י' ז', יש לזה תספות שמדבר על הדבר הזה, היה לו כתוב בין חמש למקרא וכולי. ומי שהיה רבו כועס עליו, מבעיד בו ויצא, עם אחד היה צריך איזה חינוך מיוחד, הוא היה נפלט מתוך הבית ספר הזה. אני קורא עכשיו מספר 17, מספר 12, תראו. פעמיים 12, טוב, אתם 12 הראשון. אמר רב לרב שמואל בר שילת, כי מחית לינוקה לא תמחלה בארקת הדמסנה. יש כאן כל מיני יסודות של חינוך. ומספר 13 מסבירה הגמרא למה בנו תלמידי תורה בירושלים. כי מציון תצא תורה, לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בתורה, עוסקים בעבודה. זאת אומרת, אני מביא ילד לירושלים, בזמן שבית המקדש קיים, עכשיו גם היה גם כהן, ואז כל ירושלים היא מרכז עבודת השם. אלה מביאים קורבנות חטאת, והאישה מביאה קורבנות יולדת, ויש קורבן תמיד של שחר, וקורבן תמיד של בין ה-40, ושלוש פעמים בשנה יש קורבנות הרגלים, ואנשים באים לירושלים. בירושלים כל השנה, הוא רואה, ילד שבא לירושלים, הוא רואה קדושה. כהנים עוסקים בעבודה. היה מכוון ליבו יותר, אני הרי פותח תלמוד תורה בירושלים. אם אדם רואה שהוא נמצא באווירה הזאת שכולם עובדים את השם, היה מכוון ליבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה. שימו לב, גם פה כתוב, פה בתוספות, יראת שמיים וללמוד תורה. כדי דרשינן בספרי, למען תלמד ליראה. זאת אומרת, אנחנו רואים, כבר כאן יש לנו זיהוי, בתורת מילון כזה, שיראת שמיים הכוונה ללמוד תורה. אז כשאדם נמצא באווירה הזאת שכולם עובדים את השם, לימוד התורה שלו הוא אחר, מאשר אדם שנמצא מחוץ ל... מהמרכז הזה של, של בית המקדש בירושלים. ואז הוא מוסיף פה התוספות שזה לאו דווקא לגבי ילדים. התוספות מביא את הספרי. הספרי מסביר למה מדי פעם, בכל כמה שנים, אנחנו צריכים לאכול מעשר שני בירושלים. זה לא חשוב באיזה גיל אנחנו נמצאים. יש לנו פירות, עולים לירושלים, או מוכרים אותם ומביאים את הכסף לירושלים, ומאלצים אותנו לאכול את זה בירושלים. למה? כדי דרשינה בספרי, למען תלמד ליראה. עוד פעם יראה. גדול מעשר שני שמביא לידי תלמוד, לפי שהיה עומד בירושלים, עד שיוכל מעשר שני שלו, יכול להיות לפי כמה חודשים, עד שאוכל את האוכל שלו. היה רואה שכולם עוסקים במלאכת שמיים ובעבודה, היה גם הוא מכוון ליראת שמיים ועוסק בתורה. לא מדובר פה ליראת העונש, שיהיה לנו ברור. באמת כתוב הרמב״ם בהתחלה, כשמתחילים ללמד, ילד או מי שעוד לא למד תורה, אז גם מספרים לו שיש עונשים. אבל פה מדובר ביראת הרוממות. כל התורה היא נקראת יראת השם. כי היא מחנכת אותנו, מלמדת אותנו את גדלותו של הקדוש ברוך הוא, שמתגלה בתוך התורה. וכאן יש תשובה נפלאה של הרמב״ם, שגם משם אנחנו יכולים להסיק את היסוד הזה במילון שלנו, שיראת השם זה לימוד התורה. ואז יראת תלמידי חכמים, זה התורה. אני קורא 15. יש פה תשובה של הרמב״ם, שהוא קיבל מאיזושהי קהילה מכתב, סתם כדאי לראות איך שהתייחסו גדולי אנשים בדורו של הרמב״ם לרמב״ם. שאלה, 15. מה אומר הדרת יקרת ספירת כבוד קדושת, גדולת קדושת מורנו ורבנו אדוננו משה? הרמב״ם. הרב הגדול בישראל, יהי שמו לעולם, כי יריח ייכון עולם. כך פונים לרב. זה עצמו כבר יראת השם, יראת תלמידי חכמים. בדבר עיר, אשר בה דיין קבוע מומחה לרבים, הוא רגיל ללמד הלכות וזולתן. יש עיר שיש מרא דאתרא. והוא דר בבית הכנסת, יש לו דירה צמודה לבית הכנסת. הוא המרא דאתרא של בית הכנסת הזה, הוא מלמד תורה בבית כנסת. בא איש, מלמד תינוקות, הקהיל קהל סביבו באותו בית כנסת, כדי ללמדם מקרא או משנה ולבאר להם משנה לפי ידיעתו. בא אחד לבית הכנסת הזה, נגיד לישיבה הזאת, בלי לשאול את ראש הישיבה, בלי לשאול דבר דאטרה, פתח שיעור, מלמד משנה. ולא שירשה לו הדיין הנזכר, בלי רשות או בלי, לא יתייעץ בכלל עם אמר דאטרה. וטען הדיין הנזכר שזה הפקרות עד לגביו. הדיין הנזכר אמר שזה לא בסדר שהוא אומר שיעור בצורה כזאת. וטען זה המלמד הנזכר שהוא ריבוץ תורה. מה זה אמר? ריבוץ תורה, מה אתה צריך לשאול את הרשות פה מישהו? אני אומר, שיעורי תורה שלא היו פה. ושאינו צריך בזה לרשות, ושאין ראוי גם כן למונו מזה. אז נחלקו ביניהם מר הדאטרה והאיש הזה שבא להגיד שיעורים. ואמרו מקצת הקהל, אז גם החבר'ה נחלקו ביניהם בקהילה הזאת, שזה המלמד ילמד בביתו שלא בפני הדיין. תנו אחרים שאין ראוי לו ללמד אפילו בביתו, לא משנה ולא הלכות. יורנו, רבנו, מה מחייב הדין בזה, בשכרו קבוע מן השמיים, אמן, נצח סלע. ככה הרמב״ם שקיבל את המכתב הזה. ובאמת אני רוצה רק להקדים, מה שמר הדעת ראה, אנחנו צריכים לשאול אותו כל דבר, שאנחנו עושים פה דבר רוחני במקום הזה, צריכים לשאול את ראש הישיבה, אחד בבית כנסת צריכים לדעת. מכיוון שהאדם שהוא עומד בראש הפירמידה בעניינים האלה, הוא יודע, יש לו ציבור. כמה שיעורים אפשר להגיד לציבור הזה, איזה נושאים חשובים בציבור הזה. הוא מלמד ויודע את נפש הציבור. ולכן כל דבר רוחני שאתה עושה פה, אז אתה צריך לשאול את אמר הדאטרה אם הוא מסכים. אולי זה לא, אולי השיעור הזה במשנה שמה, הוא יסתור שיעור אחר, הוא יותר חשוב וכדומה. אז זה לא עניין של פגיעה אישית בכבוד התלמיד חכם הזה. זה פשוט אנטי תורה הדבר הזה. כי הוא ממונה פה על התורה, ואתה הולך ועושה תורה אחרת שלך, בלי של התייעץ איתו. תראו מה שאומר הרמב״ם, תשובה. 18. ראוי לראות במלמד ובדיין הנזכר ונראה. אם הוא כמותו בידיעת התורה, אם החדש הזה שבא להגיד תורה, להגיד שיעור, הוא גדול בתורה כמו מי שכאן נמצא ראש ישיבה. אין זה חייב מאומה, אבל אם כל זה לא ילמד לשום אחד בפני הדיין הנזכר ובמקומו, הידוע לישיבתו. אתה יכול ללמד תורה בבית שלך. אם אתה גדול כמו האיש הזה, אתה יכול ללמד תורה, תכף נראה את זה לא כך פסוק. נראה את ההמשך. שזה הפקרות כנגדו. זה אם הוא מקביל לו בגדלות בתורה. 19. אם זה המלמד הנזכר גרוע מהדיין הנזכר בידיעה, אם הוא בנחות בידיעתו, בידיעת התורה לעומת האמר הדאטרה, אין מותר לו ללמד אפילו בחצרו מבלי נטילת רשות מהדיין הנזכר. אמר הדאטרה הוא לא רק שולט במקום הזה, הוא גם את כל הפריפריה מסביב, עד הרב הבא שנמצא משמאלו, מימינו וכדומה, הוא בעצם אחראי על כל החלק הרוחני שישנו ברדיוס שהוא נמצא פה. אז אם הוא פחות מהדיין הזה, אסור לו אפילו בחצר שלו ללמד. צריך לשאול את הדיין הזה. מה הדאטרה? מה זה? אם הוא יותר ממנו. תכף נראה. זה כולו, רק רגע. זה כולו אם הוא שלם ללמד. אבל אם אינו שלם ללמד, אין מותר לו ללמד הלכות ולא לפרש משנה בשום פנים, אבל ילמד לשון המשנה. קיצור, אם הוא בכלל לא יודע כל כך טוב ללמד, אז בכלל לא יכול ללמד. ועכשיו תראו מה שממשיך הלאה. אני חושב שלפי זה יהיה תשובה למה שאתה שואל גם כן. 22. אמנם מה שאמרתם מרביץ תורה. יש לכם קושייה. תורה זה דבר אובייקטיבי. מה אכפת לך אם הדיין הזה הוא ככה או ככה? התכלית המגיע מתלמוד תורה הוא יראת שמיים. כל המטרה של לימוד התורה, זה באמת היסוד שאפשר ללמוד מה שאנחנו קודם אלינו את השאלה למה זה נקרא יראת השם. התכלית המגיע מתלמוד תורה הוא יראת שמיים, כמו שנאמר, ליראה את השם הנכבד. ואמרו חז"ל, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. זה הפסוק שרבי יהודה הוסיף אותו שם בשם רש"י. זאת אומרת, תדע לך שכל מה שאנחנו לומדים תורה זה יראת שמיים. מה זה יראת שמיים? אנחנו צריכים להיות כפופים לקדוש ברוך הוא, שהוא מלמד אותנו בתורה מה הוא רוצה מאיתנו, מה הוא רוצה בענייני אבן העזר, מה שהוא רוצה מאיתנו באורח חיים וביורי דעה ובחושב משפט. זה פשוט המתווה של רצון השם, איך מקיימים את העולם, איך העולם הזה צריך להתנהל. בכל פרטי הפרטים הכי פשוטים שישנם והכי מסובכים שישנם, זה התכלית העיקרית מתלמוד תורה. עכשיו תראו מה שאומר הרמב״ם. ואמרו לו, חרבה ירושלים עד שביזו בתלמידי חכמים. זאת אומרת, אם אתה מבזה את תלמידי חכמים, זאת אומרת, אתה מוחק את הדבר הזה. רצון השם הלא שתכבד תמיד רחמים, כדי שתקלוט את התורה כמו שצריך, תתפלט, תפלפל אם אתה מתחכם, תחלוק עליו לפעמים ביום שאתה רוצה, בתוך כדי הישיבה, בלימוד וחזור, ודאי. אבל אם אתה מבזה את התלמיד חכם, אתה גורם לכך שרצון הקדוש ברוך הוא, יראת השם, היא נהיית בזויה בעולם. שנאמר, והיו מניבים מלאכי אלוקים. כבר בירו חז"ל בסנהדרין ובעירובין, דין היתר הלימוד והדרשה, ומתי יותר ולמי יותר, ומתי יימנע וממי יימנע. וכל מי שיאמר, אומר הרמב"ם, שהוא ירביץ תורה על חוץ מהדרך הזאת והתנאים הללו אשר לימדונו, מי שיאמר שהוא ילמד, הוא יעשה דברים לא כמו שחז"ל, כמו שלימדו אותנו תורה, הם לימדו אותנו גם איך סדר על נתינת התורה. התחייב נידוי ברבים, שהוא בכלל מבזה תלמידי חכמים, כי אסור עליו לדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה, ואפילו שיהיה כמותו צריך רשותו. יכול להיות, אם אנחנו מדקים טוב, אז יכול להיות שבאמת, בברור שבתוך בית הכנסת או בתוך הישיבה הזאת, גם אם הוא יותר גדול, הוא לא יכול להגיד שיהיו. כיוון שהטריטוריה הזאת היא טריטוריה של התלמיד חכם הזה. אבל אם הוא אומר בחצרו, זה, יש סברה לומר שכן הוא יכול להגיד שיעור שם בחצר שלו. גם שם, הרבה פעמים אנחנו היינו הולכים לשיעור במרכז הרם מחוץ לישיבה, ופעם פתאום רבצו לי להוציא פתק, אנחנו בעקבות איזשהו אירוע שהיה, אנחנו צריכים להתרכז בתוך הישיבה, בלימוד בתוך הישיבה. היינו רגעים, הולכים לאחד תלמיד חכם גדול אחד, בהסכמת הישיבה בהתחלה, אחר כך, זה צריך, העובדה הזאת שיש פתאום אחד סוליסט חדש, שהוא נמצא מבחוץ, אפילו שהוא אדם גדול, זה בהחלט פוגע בהיררכיה הטובה הזאת שצריכה להיות פה, ולכן בתוך הישיבה, בוודאי שכל פעם שבאים להגיד שיעור, אנחנו תמיד נהגנו, שאנחנו נגיד איזה שיעור באיזה בית ספר, אני חושב שפעם אחת נסענו לבית שאן, היינו הולכים למר הדעה הקראה, ושואלים אותם, מסכים שאנחנו נגיד פה שיעור. זה פשוט עושה לך, חוץ מכבוד התורה, ולא הכבוד האישי של הבן אדם, אלא כבוד התורה, חוץ מזה, זה בהחלט יסוד של, של, שככה לומדים תורה. ואם אתה מלמד, התורה זה לא חומר לימודי. שיש אחד ובא אומר חומר נוסף לחומר הזה שמלומדים פה בין כה וכה. התורה זה מעצב את האדם. אני לא יודע אם ספרתי לכם פעם, אני חושב שאולי סיפרתי את זה פעם. אני פעם הייתי אצל הרב מצאנז, בנתניה. הוא היה אדם באמת מגיוני גדולי ישראל. הרבי הקודם. גם הרבי הזה הוא בדל החיים ארוכים, הוא בסדר. אבל הרבי הזה זה היה באמת אישיות מיוחדת במינה, גם בהלכה וגם בדברים אחרים, גם במייסה, הוא מסעד שם בית חולים לניאדו. הוא היה איש מאוד גדול בתורה. חוץ משיש עליו סיפורים שלמים בשואה, שהקפיד על שבודה שלי, באמת אדם מאוד מאוד גדול. הוא היה אומר שיחה ביום שבת אחרי הצהריים, והיינו בשיחה, פתאום אנחנו רואים שהוא בתוך השיחה ביידיש, היה מרביץ לעצמו מצד ימין, מצד שמאל, מה למדת, מה עשית, אתה כלום, שום דבר. ואחר כך הוא אמר בתוך הדברים ככה, אם אחד לומד תורה, באמצע הלילה הוא קם ולומד תורה, הוא חושב בליבו, כל העולם כולו ישן, אני לומד תורה, אז הוא מקבל מזה ככה איזו דחיפה של כבוד בעניין הזה. כך הוא מערער בליבו. אומר, זה התורה שלו, לא תורה. לא תורה. אם אתה חושב ככה שכולם ישנים ואתה ער וזה מגיע לך מי יודע מה ואתה משהו יוצא מן הכלל, אתה מקיים את תפקידך. אז התורה שלו לא שווה. אז אני אחר כך קיבל אנשים ביחידות. הגיע תורי ב-12 בלילה, נכנסתי אליו, דיברתי איתו בעברית, היו שם באמת כולם היו... אבל הוא דיבר, הוא קיבל אותי מאוד יפה ככה, והייתי בחור, פחות או יותר בגילכם. אמרתי לו, מה הרי, באמת זה נכון, הוא כולם ישנים, האיש הזה קם, באמצע הלילה, מקדיש את עצמו ללימוד התורה, אז זו הרגשה נכונה שבאמת, הוא קצת, יש לו עדיפות מסוימת על כל מי שלא קם בלילה. אז אמר, אני אגיד לך, יש שני חז"לים. חז"ל אחד כתוב, יש 48 דברים שהתורה נקנית בהם, אחד מהם זה ענווה. חז"ל שני כתוב, תורה מביאה לידי ענווה. אז איפה זה מתחיל? אז הוא אומר ככה, אם אתה בתחילת הלימוד שלך בישיבה, אתה שנה א', שנה ב', באמת אתה כזה יוצא דופן, אתה קם באמצע הלילה ולמד תורה, ואחר כך אתה מערער את האירור הזה שכולם ישנים ואתה לומד, אין לי שום טענות נגדך. אבל אם אתה כבר למדת בשנה א', ב', ג', ד', אתה כבר יותר מבוגר, למדת כבר יותר תורה, ואז אתה חושב ככה, סימן שהתורה שלך היא לא תורה אמיתית. אולי אתה יודע חומר, אולי אתה בקיא בכל מיני דברים, אבל התורה צריכה לעצב את המידות שלך. ואם אתה חושב ככה, שאתה פתאום משהו יוצא דופן ועדיף על כולם, סימן שהתורה היא אצלך חומר לימודים ולא מעצבת, היא לא עצבה אותך. וזה מה שכתוב שם בחז"ל. האדם שהולך ללמוד תורה, הוא צריך מינימום מסוים של ענווה. אבל אני לא דורש ממנו שיא הענווה הזאת, שהוא לא מרגיש את העדיפות שלו על כולם כשהוא קם בלילה. אבל אם אתה כבר למד את התורה, והתורה לא הביאה אותך בין השאר גם לידי ענווה, זה סימן שזה חיסרון, זה חיסרון בתורה שלך. כי התורה שלך זה לא אוניברסיטה פה. פה לומדים תורה שהיא מעצבת את האדם, ועומדים ברצונו של הקדוש ברוך הוא בכל התחומים ובכל העניינים, גם בהלכה וגם באמונה וגם במידות. זה מה שצריך, זה ככה התורה בונה את האדם. ודרך אגב, תכף אני גומר. רוצה עוד פעם סיפר לנו שהוא היה בפגישה פעם של ראשי ישיבות עם שר הביטחון משה דיין. אני לא אספר לכם את הסיפור, אני אספר את זה למי שלא שומע את זה אף פעם. ועם עוד ראשי ישיבות, הרב אברמסקי, זכר צדיק לברכה, בעל חזון יחזקאל, היה רב חסד סרנה, ראש ישיבת חברון, והם היו באו לפגישה בעקבות זה שאתם יודעים, תמיד יש גל כזה שצריך רוצים לגייס בחורי ישיבות, וכולם צועקים שהם פרזיטים וכל מיני דברים כאלה, זה כשאין משהו אחר להתעסק איתו, אז מדי פעם, כמה חודשים יש גם כן איזה גל כזה. אז היה גל כזה, ובאו לדבר עם שר הביטחון. אז היו כמה ראשי ישיבות שאמרו לשר הביטחון, מה אתה צריך עכשיו לכפות אותנו לגייס את הבוחרים? הבוחרי ישיבה הם חדשים, הם לא, אין להם כושר, הם לומדים תורה כל הזמן, הם עייפים, זה לא חיילים בשבילך, זה לא, תוותר, מה זה כמה, זה כמה מאות או כמה אלפים, שאין להם, בצורה כזאת, ביקשו ממנו. אחר כך הם דחפו את רב ציודי שידבר, רב ציודי אמר דבר לגמרי אחר. מה קודם כל אומר, אנחנו יושבים פה, אנחנו לא שני צדדים. נכון, כשמצד יושב במשרד הביטחון, אנחנו יושבים פה, אנחנו עם אחד. העם הזה, או כל עם בעולם, מרכז את כל הכישרונות שלו בארצו. הכישרון המיוחד שלנו, של עם ישראל, זה לימוד התורה. ולימוד התורה בישראל, זה משה קיבל תורה מסיני, היום שרה לישוע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, נביאים, איפה זה נמצא היום? היום זה נמצא בישיבות. אנחנו המשך תורה שבעל פה. וזה הכישרון המיוחד של עם ישראל. מהנדסים יש במקומות אחרים, וכל מיני בנאים יש במקומות אחרים. אין בשום מקום אחר תורה כמו שיש לנו. ולכן אנחנו צריכים בהחלט לטפח כמה שאפשר. לא מדובר פה על ביטול הצבא בישיבה. אבל לטפח את הכישרון ולטפח את האנשים, את תלמידי חכמים, שהם מדושנים, וגם ילכו בסופו של דבר גם לצבא. מדברים פה על דחייה. אבל צריך, אתה צריך, הגישה צריכה להיות שזה המשך תורה שבעל פה. וזה באמת, אני חושב, משלים את מה שאנחנו אמרנו. כל ההיררכיה הזאת היא נמצאת בעצם היום בתוך הישיבות, מכל סוגי הישיבות, הישיבות האלה, ישיבות, מה שהם קוראים, ישיבות קדושות ושל החרדים, ועלו בסך הכל. ב-99% אנחנו כולנו, כל האנשי תורה מצוות הם אותו דבר. כולנו רוצים לקיים את כל הבא חלקי שולחן ערוך ולמוד את כל השעס ואת כל הדברים האלה. יש ביניהם כל מיני הבדלים כאלה, אבל באופן כללי, בכל מקום, כל מקום לפי עניינו הוא המשך תורה שבעל פה. וככל שאנחנו נרשום לעצמנו את הדבר הזה ונזכור את ההיררכיה שישנה גם בדבר הזה, כי תמיד הלא, האחרונים לא חולקים על ראשונים. ואחרוני האחרונים לא חולקים על האחרונים הקודמים להם. זה, הסדר הזה של הדברים גורם שאנחנו בעצם דבוקים במשה רבנו שקיבל תורה מסיני. וזה יראת השם האמיתית, כשאדם לומד תורה כמו שצריך, ומתחנך כמו שצריך, ולומד אותה בדרכים שחז"ל יתוו לנו ללמוד, אז כבוד התורה הוא הכבוד האמיתי. לא כבוד אישי ולא כבוד פרטי, שאדם מחפש אותו, מי שמחפש כבוד אישי, כמו שאנחנו ראינו מקודם, זה לא לעניין. אבל אם זה כבוד התורה, אנחנו צריכים באמת לשים דגש לכבוד התורה בכל מיני סוגי תלמידי חכמים שישנם. ובאמת, רב ציודה לא היה בדיוק משדר באותו דבר בכל מיני ענייני השקפות וכדומה עם העולם החרדי. אבל היחסים האישיים שלו עם התלמידי חכמים, גם הרחוקים ביותר, היו תמיד יחסי כבוד, כמו שכתוב כאן, כאן ראינו מקודם, גם תלמיד חכם מכבד כבוד תלמיד חכם. וזה, זה בעצם צריכים אנחנו לחנך את עצמנו. ולזכור טוב שלא חרבה ירושלים על שבזו התלמידי חכמים, אם יש כבוד תלמידי חכמים וכדומה, אנחנו מקרבים הרבה יותר מהר את לימוד התורה הגדול, שבאמת עכשיו אנחנו רואים אותו בכל חלקי ארץ ישראל ובעולם.